שלום לכולם, אנחנו סיכמנו אתמול את סוגיית מעמד הר סיני שקדמה, המעמד הזה שקדם למעמד נתינת התורה, במילים אחרות סגולת ישראל קדמה להופעת התורה ומכוח הסגולה הזאת הופיעה התורה. משה קיבל תורה מסיני, מילים אחרות אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, מילים אחרות תורה שבעל פה ביסוד שלה קדמה לתורה שבכתב. זה הסיכום של הימים האחרונים, בסדר? מה שאנחנו רוצים להתחיל לעשות היום, רק שנייה נועם, מה שאנחנו רוצים להתחיל לעשות היום זה לראות את אותו, את אותה נקודה, הפעם אחרונה, מזווית אחרת, פרק בספר דרך השם לרמח"ל, בפרק ב' מאמר ד', ביחס שבין ישראל לאומות העולם, שיסביר לנו את הסוגיה הזאת מזווית אחרת, אבל אותו עיקרון, כן. תורה שבעל פה יוצאת מכוח סגולת ישראל, כן.
אז אנחנו רואים שבתורה שבעל פה יש שתי כיוונים, מה שקוראים
מחלוקת.
ההלכות, כל העניין של ההלכה, ומה שאומרים גם את
אגדה.
אגדה.
כן.
מה, זה שתי אפשרויות של סגולת...
שאלה חשובה מאוד, אנחנו נדבר על זה בהמשך. הייתי אומר ככה, אגדה, במשפט אחד, כשנגיע לערך תורה ונברר מה זה תורה, ונראה שתורה זה לא רק לימוד תורה, ואחרי זה נגיע ללימוד תורה, שהוא בעצם ביטוי אחד של הערך שנקרא תורה, כשנגיע ללימוד תורה נדבר על שני המסלולים האלה, הלכה ואגדה, שהייתי אומר בכותרת מאוד ראשית, שהאגדה היא ההופעה של סגולת ישראל במחשבה, וההלכה היא הופעה של סגולת ישראל במעשה. בסדר? אבל בואו נשמור את זה. בואו נשמור את זה לשלב שיש שייך לדבר על זה.
ולגבי הלכה למשה מסיני, זה גם
פה... אני לא פותח עכשיו את כל החלקים של תורה שבעל פה. בסדר? טוב. יפה. מה אנחנו רוצים ללמוד היום, או להתחיל ללמוד היום, לא מאמין שנספיק את הכל. כמו שאמרנו, פרק בספר דרך השם לרמח"ל, שבעצם הייתי אומר מסכם את כל ההיסטוריה. החל שלב א', אדם הראשון לפני החטא בגן עדן. שלב ב', אדם הראשון לאחר שסולק מגן עדן, והגיע לעולם הזה, והשלב הזה הוא עד, נראה, עד מועד א', אברהם אבינו, מועד ב', מעמד הר סיני, אחרי זה, שלב ג', חטא העגל, אחרי חטא העגל, ושלב ד', העולם הבא. בעצם איזו סקירה, הייתי אומר, מאוד כוללת, שיכולה מאוד לסדר לנו את הדברים, לכן זה מופיע בשלב הזה של הלימוד שלנו. אז בואו נתחיל. מן העניינים העמוקים שבהנהגתו התברך, דף 6, עמוד 13, בצד ימין. מן העניינים העמוקים שבהנהגתו התברך הוא עניין ישראל ואומות העולם. את המשפט הזה כבר קראנו, שישראל ואומות העולם כלפי חוץ נראה שלכאורה יש כאן זהות, זאת אומרת, לכאורה, הממד הפיזיולוגי בין יהודי לגוי הוא זהה, גוף האדם מתפקד לכאורה באותה צורה, הממד המוסרי לכאורה הוא זהה, כל בני אדם צריכים להיות אנשים מתוקנים במידות, בממד השכלי, יכולות האינטלקטואליות, יכולת הלמידה, וכל המשתלשל מזה, לכאורה, אנחנו זהים לאומות העולם. בקיצור, בכל הממדים הממשיים, החומריים, הגופני, הנפשי והשכלי, אנחנו נראים זהים. אז מן העניינים העמוקים שבהנהגתו התברך, הוא עניין ישראל ואומות העולם, שמצד טבע האנושי, אם אנחנו מסתכלים בעיניים טבעיות אנושיות, כלומר חושיות, מוסריות ושכליות, נראה אותם שווים באמת. כלפי חוץ זה נראה שיהודי וגוי, זה אותו דבר. אבל, ומצד ענייני התורה, מצד המהות האלוהית, הם שונים שינוי גדול, ונבדלים כמינים מתחלפים לגמרי. ממש שני סוגי בריאה בבריאה, כמו שכבר הזכרנו באחד השיעורים, ועכשיו אני קצת יותר נפרט את זה. והנה אתה נבהר בעניין זה בור מספיק, ונפרש מה שבו מדמים זה לזה, ומה שבו מתחלפים זה מזה, ואז מתחיל הרמח"ל לזכור סקירה היסטורית, מה בעצם קרה מאז שהאדם הראשון נברא. האדם הראשון קודם חטאו היה במצב עליון מאוד ממה שהוא האדם עתה. מה היה המצב העליון שהיה בו האדם הראשון? אז מי שזוכר שדיברנו שהנחש היה מחוץ לו, עץ הדעת טוב ורע היה מחוץ לו, כמו שמובא בהקדמה לנפש החיים, והאדם היה כמעט כולו כלי להופעת האלוהי הטהור והנקי דרכו. והרע, הייתי אומר ככה, הטוב האלוקי היה האני העצמי שלו, האמת האלוהית הייתה האני העצמי שלו, והרע והשקר וכדומה, היה מחוץ לו. איפה הוא היה? בנחש באופן כמעט מוחלט, בעץ הדעת טוב הרע, מורבב הטוב והרע. כמו שדיברנו באותו שיעור. הרמח"ל יקרא למצב הזה בהמשך, האנושיות בעילויו. נראה בהמשך ביטוי, אנושיות בשפלותו. אמנם אנושיות בעילויו, יש כמה, הייתי אומר, דרגות, כן, או מדרגות באנושיות בעילויו, אבל המדרגה היותר עליונה הייתה, אדם הראשון בגן עדן לפני החטא, שבמילים שהזכרנו כבר אז באותו שיעור, היה מעין צינור פתוח להופעת האלוהי דרכו ללא הפרעה, כמעט ללא הפרעה. אז אדם הראשון קודם חטא היה במצב עליון מאוד ממה שהוא אדם עתה. וכבר בארנו עניין זה בחלק א' פרק ג', כדאי להשלים שם, ומדרגת האנושיות לפי המצב ההוא, כלומר, המציאות הנקראת במרכאות אדם, אנחנו בגן עדן, כן? אנחנו בשורש הרוחני של הערך שנקרא אדם. אז ומדרגת האנושיות לפי המצב ההוא הייתה מדרגה נכבדת מאוד, מכובדת, חשובה, בעלת מעלה מאוד, ראויה למעלה רמה נצחית. זאת אומרת, אם אדם הראשון לא היה חוטא, הכל זה אם בכאילו, כן, הקדוש ברוך הוא הכל מסודר, הכל תכנן וידוע מראש, אבל לו אדם הראשון לא היה חוטא, היה חי חיי נצח בגן עדן. שבהמשך ההיסטוריה יופיעו חיי הנצח האלה בעולם הבא. שזה לא בדיוק גן עדן, זה משהו אחר, נדבר על זה בהמשך, לא יודע אם מספיק היום, נראה. ואילו לא היה חוטא, עכשיו, מה הייתה המדרגה של אדם הראשון בגן עדן מבחינת האני, האלוהי, האנושיות בעילויו, מה היה, מה הייתה היכולות, מה היו היכולות שלו, לאן הוא יכל להגיע, ואילו לא היה חוטא, היה משתלם ומתעלה עוד עילוי על עילוי. כמו שאנחנו נוהגים להגיד היום, להבדיל, עילוי נשמה. נכון? אנחנו לומדים משנה לעילוי נשמת הנפטר. אנחנו לומדים תורה לעילוי נשמת הנפטר. מה זה עילוי נשמה? הנשמה נמצאת בגן עדן אחרי הפטירה, והיא עולה ממעלה למעלה למעלה למעלה, אין סוף. לנו קשה להבין את זה. כי אנחנו שייכים לעולם שיש לך חיסרון, אתה משלים את עצמך, ואז אתה כבר מלא. למשל, אדם רעב, אוכל, ואז הוא שבע, ואז הוא לא יכול לאכול יותר. אדם עייף, הוא ישן, ואז הוא קם, רענן, הוא לא יכול לישון יותר. יש גבול כמה אנחנו יכולים להשלים את החיסרון. אבל בעולם שנקרא גן עדן, קל וחומר עולם הבא, זה עולם של התעלות אינסופית. אדם אוכל ללא גבול, במרכאות ישן, קודם כדוגמות, ישן ללא גבול, והעיקרון הוא, אדם מתעלה, עילוי רוחני ללא גבול. זה היה המצב, שלב א' בהיסטוריה, של אדם הראשון לפני החטא. והנה, בואו נקרא טיפה. והנה באותו המצב הטוב, המצב הזה, היה לו להוליד תולדות, היה יכול להוליד תולדות, כלומר במחאות, הכל עוד פעם, בגן עדן אנחנו מדברים, כן? אז התוצאות, התולדות, הכוונה תוצאות, התוצאות שהיו יכולות לצאת ממנו, לאו דווקא ילדים בו, מה שאנחנו מכירים, תינוק בבית חולים, מדובר על גן עדן פה, כן? והנה באותו המצב, תנו לי 20 דקות, אחר כך, אם לא, 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 לא נבין כלום, תנו לי לפחות עד מה שם. עכשיו 2.36, עד 3, תנו לי ברצף. אחר כך תשאלו את כל השאלות, כי בואו נראה רגע איזה תמונה, בסדר? והנה באותו המצב הטוב, היה לו להוליד תולדות, מספר משוער מחוכמתו התברך. כמה תולדות, מה התוצאות, הכל מדויק, בהנהגה אלוקית מדויקת. מספר משוער מחוכמתו התברך, חוכמת השם, על פי אמיתת מה שראוי לשלמות הנהנים בטובו התברך, כלומר לפי מה שהיה ראוי לאותו הטוב האלוהי להופיע בעולם או בגן עדן, והיו כולם נהנים ממו בטוב ההוא, מי זה כולם, כל התולדות וכל המציאות הסובבת וכולי. אופה, אנחנו מדברים בגן עדן, לא מבינים על מה אנחנו מדברים, אבל העיקרון, בסדר? הלאה. ואונם התולדות האלה, שהיה ראוי שיוליד, אם לא היה חוטא, נגזרו ושוערו מלפניו התברך, משוערים בהדרגות, בהדרגות מיוחדות. זאת אומרת, התולדות שצריכות לצאת ממנו, היו תולדות כאלה, תודה רבה, שפירוש שהיה בהם, שימו לב, ראשיים ונטפלים, שורשים וענפים. כל המאמר הזה הולך לברר שתי תקופות היסטוריות שתכף נדבר עליהן, תקופת השורשים, תקופת הענפים, שורש, אב, ענף, תולדה. כמו בלכות שבת, יש אב מלאכה ויש תולדת האב הזה, נכון? אז אדם עכשיו בגן עדן היו איזה, כן, הייתה איזה בחינת, נקרא לזה ראשיים או שורשיים, איזה מין גילויים אלוהיים שהם אבות, ואבות האלה, האב שכל האבות היה אדם הראשון כמובן בהקשר הזה, והיו צריכים לצאת ממנו ענפים שהם מעין השורשים האלה תפלים לראש. פירוש שיהיה בהם ראשיים ונטפלים, שורשים וענפים, בהמשך זה דבר יותר, נמשכים זה אחר זה בסדר מיוחד כאילנות וענפיהם, ומספר האילנות ומספר הענפים, הכל משוער בתכלית הדקדוק. בקיצור, שלב א', אדם ראשון בגן עדן לפני החטא, היה ראוי להיות נהנה מהאור האלוהי האינסופי, הולך ומשתבח, הולך ומתרומם ללא גבול, ללא הפסקה, והיה מעמיד במחאות הולדות עם כל התכונות שיש לו בשורש. הענפים היו מעין השורש. זה המצב האופטימלי שהיה אמור להיות בגן עדן. יופי. הלאה. והנה בחטאו ירד מאוד ממדרגתו. במה התבטא הירידה הזאת? ונכלל מן החושך והאחירות שיעור גדול. זאת אומרת, אותו ממד חומרי, אותו ממד טבעי, אותו ממד שאנחנו קוראים לו יצר הרע, בתורה זה נקרא אפר מאדמה, בספר התנא זה נקרא נפש בהמית, אותו הממד החומרי, גופני, נפשי, שכלי, אותו הממד המוגבל, נקרא לו בכותרת ראשית, הממד הטבעי, אותו הממד הטבעי שהיה מחוץ לו, בנחש הוא היה כולו טבעי, בצד הטוב הרע הוא היה מעורבב עם הממד האלוהי. נכון, אמרנו, כשהנחש היה אומר אני רוצה, מי זה אני הזה? הטבעי, גוף נפש שכל. כשאדם הראשון לפני החטא אמר אני רוצה, מי זה אני? האלוהי. כשעץ הדעת אמר אני רוצה, מי אומר את האני הזה? מעורבב, לא ברור. האם זה הטוב או הרע? זה האלוהי או הנחשי? מי זה מדבר שם? בסדר? אז והנה בחטאו ירד מאוד ממדרגתו, ונכלל מן החושך והאחירות, שיעור גדול. זאת אומרת, אותו טוב ורע שהיה בעץ הדעת, כל זה כמשל, כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, הטוב ורע נהפך להיות חלק ממנו. כשאני אוכל את התפוז, התפוז הופך להיות חלק ממני. אדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז הוא והעולמות, כמו שדיברנו, הפכו להיות במדרגת עץ הדעת טוב ורע. שאז לא ברור, כמו שאמרנו, לדוגמה, קמח ומלח, בסדר? איזה מין ערבוביה כזאת, או, 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 או קמח ומים שהפכו לעיסה, שלא ברור בעצם מה, מי זה העני העצמי, כי יש בעצם שני ממדים של עני עצמי וכו'. זאת אומרת, אם נדבר רגע במושגים יותר פשוטים, הרע שהיה לפני החטא מחוץ לאדם, הפך להיות עכשיו חלק מהעני העצמי של האדם. זה מה שדיברנו, בסדר? הנחש שהיה בחוץ, הוא נכנס עכשיו פנימה. בסדר? יפה. ואז הוא ירד למדרגה אחורה לגמרי. כי פתאום לא ברור מי זה אני העצמי שלו. מה זו המהות שלו. ואז ממילא, כשאדם עכשיו ירד ממדרגתו בגן עדן וסולק לעולם הזה, כמו שהסברנו באותו שיעור, אז זה לא רק הוא, אלא כל התולדות שנוצרו ממנו בעולם הזה, הם היו לפי הערך של מדרגתו בעולם הזה. כלומר, כמו שהיו צריכות להיות תולדות לאדם הראשון בגן עדן, לפי מדרגתו בגן עדן, ברגע שחטא, אז הוא ירד למדרגת העולם הזה. הטוב והרע, האלוהי והטבעי, שני ממדים עצמיים לאדם הזה, הנמצא בעולם הזה. ממילא כל התולדות, כל המין האנושי, 10 דורות מאדם עד נוח וכו', כל התולדות שיצאו ממנו, היו תולדות מעין המדרגה, סליחה, הנמוכה שלו בעולם הזה. תנו לי עוד טיפה, יתברר. וכלל המין האנושי ירד ממדרגתו, אם כן זה לא רק אדם הראשון, כל התולדות זה מעין אותה מדרגה נחותה שעכשיו הופיע בעולם הזה. וכלל המין האנושי ירד ממדרגתו ועמד במדרגה שפלה מאוד, בלתי ראויה למעלה הרמה הנצחית שהתעתד לה בראשונה. אתם זוכרים שאמרנו ששתי מתנות טובות קיבל אדם הראשון כשהיה בגן עדן, לאחר שחטא. המתנה הראשונה שסולק מהר מגן עדן לעולם הזה. למה? כי אם היה נמצא בגן עדן היה חשש שיוכל מעץ החיים וחי לעולם באיזה מדרגה של עץ הדעת טוב ורע, ואז ממילא האדם לא יכל להשתחרר לעולם, להיפטר לעולם מהממד הטבעי כחלק עצמי ומהותי שלו, ולכן קודם כל לסלק אותך מהר מגן עדן כדי שלא תוכל מעץ החיים ותחיה לעולם במדרגה הנחותה הזאת של אדם הראשון לאחר שאכל מעץ הדעת. בית, שבעולם הזה האדם יכול להיפטר באופן מסוים מהמדרגה הטבעית, וזה נקרא מוות, מיתה. נכון? האדם נפטר. זאת אומרת, נשמת האדם, הממד האלוהי שבאדם, נפטר מהממד הטבעי שלו. בסדר? בכל אופן, לכן ירד המין האנושי בכללו ממדרגתו ועמד במדרגה שפלה מאוד, בלתי ראויה למעלה הרמה הנצחית שתתת לה בראשונה, ולא נשאר מזומן ומוכן אלא למדרגה פחותה ממנה פחיתות רב. דרך אגב, רק כדי לסבר את האוזן, הרמב״ם במורה נבוכים שאל אותי חכם אחד, כך הוא אומר, שאל אותי חכם אחד, האם זה נכון, מה שאפשר להבין מכל החשבון הזה, שאדם הראשון בגן עדן לפני החטא לא הייתה לו בחירה חופשית, כי הוא היה שייך כולו אל הטוב האלוהי, ואחרי שחטא וסולק לעולם הזה, אז פתאום הוא קיבל את תכונת הבחירה החופשית. אומר הרמב״ם, איך זה יכול להיות דבר כזה? ואי אפשר לעלות על הדעת. למה? כי מדרגת הבחירה החופשית היא מדרגה עליונה, וכי יעלה על הדעת שאדם יקבל את מדרגתו העליונה בעקבות החטא? אומר הרמב״ם, שימו לב עכשיו, הגדרה, הייתה לאדם גם בגן עדן בחירה חופשית. ויש לו, שנייה, ויש לו גם בעולם הזה, נכון? אתם צודקים, ויש לו גם בעולם הזה בחירה חופשית. אבל מה ההבדל בין הבחירה החופשית שהייתה בגן עדן לבין הבחירה החופשית פה? הבחירה החופשית שהייתה לאדם הראשון בגן עדן, ניתן דוגמה מהעולם הזה, זה כמו, כך אומר הרמב״ם, זה כמו שאם אני אדליק מדורה, אני אגיד לדניאל, תקפוץ לאש, הוא יגיד, אני לא קופץ. יש לו בחירה חופשית. אבל אם האדם הוא נורמלי, הוא לא קופץ לאש. האדם משוגע יקפוץ לאש. זאת אומרת, הייתה בחירה חופשית לאדם הראשון בגן עדן, בחירה חופשית כזאת שההפרש בין הטוב לרע, בין האלוהי לטבעי, היה כל כך ברור, שבאופן פוטנציאלי הייתה אפשרות לבחור ברע. הראיה, עץ הדעת טוב ורע. ברור. אבל זה היה כל כך רחוק ממנו, כל כך, כמו שאנחנו היום לא יעלה לדעת של אדם נורמטיבי, לקפוץ למדורת אש, אף על פי שיש לנו בחירה לקפוץ לאש. אנחנו מחליטים שלא. לכן כמו שהסברנו אז, שאדם הראשון לא חטא מצד הנחש, מצד הרע, אלא מצד עץ הדעת טוב ורע. הוא חטא מהצד הטוב שנמצא ברע, כמו שדיברנו באותו שיעור. בסדר? בכל אופן, אם כן, ולא נשאר מזומן ומוכן אלא, אלא למדרגה פחותה ממנה פחיתות רעב, ובבחינה הזאת הוליד תולדות בעולם, כולם במדרגה השפילה הזאת שזכרנו. יופי. ואומנם, אף על פי שלאורך כל התולדות האלה, בואו נגיד בכותרת ראשית, 20 דורות, מאדם הראשון עד אברהם, כלומר סך הכל כ-2,000 שנה, אברהם הינו נולד בשנת 1948, אז נגיד כ-2,000 שנה, כלומר שליש היסטוריה, כי לפי הגמרא העולם הזה 6,000 שנה סך הכל, אז שליש היסטוריה, האדם היה במדרגת, האדם הראשון לאחר אחרי טוב ורע, כשאף על פי שזה היה כלל המין האנושי, היו יחידים, ואומנם, אף על פי כן, לא חדל מאימצא בכלל מדרגת המין האנושי מצד שורשו האמיתי, בחינה עליונה מן הבחינה שהיה המין הזה אז בזמן קלקולו. זאת אומרת, היו כאלה אנשים, גם בעולם הזה, שבאופן מסוים גילו את האנושיות בעילויו. כלומר, אמנם אי אפשר להתנתק בעולם הזה מהגוף, האלוהי הוא בתוך הטבעי, אבל כן, האלוהי הצליח להאיר את הטבעי, ולא הטבעי הצליח להחשיך את האלוהי. מי הם היו? למשל, אדם הראשון, שט, נכדו של אדם הראשון, אני קצת מדלג, נוח באיזושהי מידה, שם, בנו של נוח, עבר, וכו'. היו כל מיני חנוך, היו כל מיני כאלה, יחידים בודדים שהצליחו לגלות את הממד האלוהי, אמנם לא כמו, לכן אמרתי שיש שתי מדרגות של אנושיות בעילויו. יש אנושיות בעילויו במדרגת גן עדן, שזה אנושיות נטו נקרא לזה בעילויו, או אנושיות בעילויו נטו, ויש אנושיות בעילויו בעולם הזה. זה לא אותה מדרגה, אנחנו בעולם הזה. בעולם הזה הכוונה שהאלוהי הוא זה שמכניע ומאיר את הטבעי ולא להפך. אז שתי מדרגות של אנושיות בעילויו. אז זה מה שהוא כותב כאן. ואונה אף על פי כן לא חדל ממצא בכלל מדרגת המין האנושי מצד שורשו האמיתי, בחינה עליונה מן הבחינה שהיה המין הזה אז בזמן קלקולו. נכון, היה דור המבול, היה דור המפלגה, דור הפלגה, הכל נכון. אבל היו יחידים שבאיזושהי מידה הצליחו לתקן את החטא הזה באופן יחסי, לא לגמרי. ולא נדחה האדם הראשון לגמרי שלא יוכל לשוב אל המדרגה העליונה, שלא בגן עדן, אלא, עכשיו משפט חשוב, אבל נמצא בפועל במדרגה השפלה, ובבחינת כוחניות, פוטנציאל, בכוח אל המדרגה העליונה. תכף נראה שהקדוש ברוך הוא יקציב זמן לתיקון הזה. היה מועד א', עד אברהם אבינו, היה מועד ב', עד מעמד הר סיני, תכף נראה. והנה, נתן האדון ברוך הוא לפני התולדות ההם, שנמצאו באותו הזמן, את הבחירה שהתחזקו והשתדלו להתעלות מן המדרגה השפלה, ולשים עצמם במדרגה העליונה. כלומר, מאז שאדם הראשון סולק מגן עדן לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נתן פרק זמן היסטורי מסוים, מועד א', תור הפלגה אברהם אבינו, שנת 2000, מועד ב' מעמד הר סיני, 2448, נגיע ל-2500, נתן הקדוש ברוך הוא זמן היסטורי, מי יצליח לתקן באופן יחסי את חטא אדם הראשון בגן עדן, את חטא אדם הראשון באופן יחסי בעולם הזה. הנה, כבר יכתוב את זה, שנייה אחת. והנה נתן אדון ברוך הוא לפני התולדות ההם שנמצאו באותו הזמן, את הבחירה, שהתחזקו והשתדלו להתעלות מן המדרגה השפלה, או השפלה, ולשים עצם במדרגה העליונה. לא עליונה כמו גן עדן, כי בגן עדן זה רק אלוהי, אלא האלוהי בעולם הזה שמכניע וממתק, הכנעה והמתקה את הטבעי. והניח להם זמן לדבר, תכף נראה, התקופה הזאת נקראת תקופת השורשים, כבר נסביר למה. והניח להם זמן לדבר, מועד א' אמרנו שנת 2000, מועד ב' 2448, והניח להם זמן לדבר כמו ששיערה החוכמה העליונה, היא אותו נאות להשתלות הזה, כמה זמן לתת אפשרו לתקן את החטא באופן יחסי, ועל דרך מה ש... נראה לי שהמילה פה היא טעות, שמנחת, נראה לי זה טעות. לא יודע מה זה, לשנייה משיגים השלמות והמדרגה, טוב בואו נדלק, כנראה שיש כאן איזה הקלדה לא נכונה. הלאה, ג' והנה ראתה החוכמה העליונה, היות ראוי שזה ההשתדלות התחלק לשורשי והנפי. זאת אומרת, עכשיו משפט חשוב, אף על פי שלאחר שהאדם הראשון סולק מגן עדן לעולם הזה, נראה שמשנת אחד של העולם הזה עד שנת 6000, העולם הזה הוא באותה מדרגה, הוא באותו אופי, הוא באותה תכונה, אומר הרמח"ל זה לא נכון. אלא הייתה תקופה אחת שנקרא תקופת השורשים, ולאחריה תופיע תקופה שנייה שנקרא תקופת הענפים. אני מתקדם רגע בעל פה. מה היא תקופת השורשים? כשמה כן היא, תקופה שבה, תכף נראה שהזמן הראשון, הפרק זמן הראשון שהקב"ה הקציב 2000 שנה, עד אברהם אבינו דור הפלגה, הפרק זמן הזה, הקדוש ברוך הוא כביכול נתן למין האנושי אפשרות לתקן באופן יחסי את חטא אדם הראשון. עכשיו המשפט החשוב, ומי שיצליח לתקן את חטא אדם הראשון, יהיה שורש, יהיה אבא, יהיה אב, וכל התולדות שיופיעו אחר כך מכוחו, הענפים, יהיו לפי מדרגת השורש הזה. בסדר? אז אף על פי שנראה לנו שבעצם כל הדורות אין הבדל ביניהם, אלא אבא, בן, נכד, נין וכו', זה לא נכון. שלב א', תקופת השורשים, שלב ב', זה כבר תקופת הענפים. ברגע שנקבע שורש מסוים, כל הענפים שיצאו ממנו, מה המשך המשפט? לפי מדרגת השורש הזה. האם יכולים לצאת ממדרגת השורש הזה? למטה או למעלה, פחות או יותר? לא. שאלה בסוגריים, נראה בהמשך. שאלה בסוגריים. גרים. מה עם גר? איפה גרים פה? אז ראינו את הגמרא בשבת. אף על גב דינו לאהבו מזה לא יאהבו. טוב, תכף נדבר על זה. בכל אופן, אם כן, הקדוש ברוך הוא חילק את ההיסטוריה לשתי תקופות, והנה ראתה חוכמה עליונה היות ראוי שזה השתדלות תתחלק לשורשי וענפי, פירוש, שיהיה בתחילה זמן ההשתדלות לשורשים שבתולדות. ואחר כך לענפים שבהם. כלומר, 20 דורות מאדם עד נוח, נקרא לזה בגדול, זה לא מדויק ממש, ממש לא מדויק. נגיד, 20 אנשים, זה לא מדויק, כן, רק בשביל לסבר את האוזן, 20 אנשים מרכזיים, נראה מי מ-20 האנשים האלה יצליח לתקן באופן יחסי את חטא אדם הראשון. כלומר, מי יגיע למצב שהוא יגלה את האנושיות בעילויו, במדרגת העולם הזה, שהאלוהי מכניע יותר מזה, מאיר את הטבעי, ומי לא יצליח לגלות את האנושי בעילויו, אלא את האנושי בשפלותו, זאת אומרת שהטבעי, הגוף נפש שכל, מכריע את הנשמה. ואז כל התולדות שיצאו מהאבות האלה, מהשורשים האלה, יהיו מעין אותו שורש, לפי אותו אופי, אותה תכונה, אותה סגולה. יפה. פירוש, שיהיה בתחילה זמן ההשתדלות לשורשים שבתולדות, כמו שאמרנו, מועד א', שנת 2000, מועד ב', 2448, ואחר כך לענפים שבהם, טרף הכל כתוב, טרף נקרא. והיינו כי המין האנושי כולו היה צריך עדיין שיקבע עניינו כראוי ויתוקן מן הקלקולים שנהיו בו, ולפי סדר ההדרגה, הנה היה ראוי שיוקבעו בראשונה שורשיהם וראשיהם של תולדות האדם לעמוד במדרגה מתוקנת, ואז ממילא ויעמדו בם הם וענפיהם, כי ענפיהם יימשכו תמיד אחר השורש. והנה הגביל הזמן להשתדלות השורשי הזה. תקופת השורשים, מועד א', הוגבלה לתקופה מסוימת, שמי שיזכה מכלל הנמצאים באותם הזמנים, שהיה שער זה נפתח והיה בידם להגיע לזה העניין, ויכין את עצמו כראוי, ייקבע לשורש אחד טוב ויקר, מוכן למעלה הרמה, הראויה למישהו אדם במצב הטוב ולא אדם במצב המקולקל, ממנה כל הענפים שלו, כל התולדות שלו, יהיו מעין השורש הזה. וכן יסיק שיותן לו להוציא תולדותיו, הראויים לו כולם בבחינתו, במדרגה שלו. פירוש באותה מדרגה והמצב שכבר השיגו בשורשיותו. כמה זמן הקב"ה הוא נתן שלב א' לתקופת השורשים? 2000 שנה. והיה הזמן הזה מאדם הראשון עד זמן הפלגה. קראנו השבת. בסדר? או יותר נכון? שבת שעברה. בסדר? אוקיי, אז נוח 1600 לבריאת העולם. דור הפלגה שנת 2000. אברהם אבינו 2000, 1948 נולד, קיצור, 20 דורות מאדם עד נוח, סך הכל 2,000 שנה, דור הפלגה. יפה. מה קרה במהלך ה-20 דורות האלה? אומר הרמח"ל, היו אנשים יחידיים שבאמת הגיעו למדרגה של האנושיות בעילויו, שתקנו את חטא אדם הראשון באיזושהי מידה. למשל, והנה כל אותו הזמן לא חדלו צדיקים דורשים האמת לרבים, כגון חנוך, מתושלח, שם ועבר, ומזהירים אותם שיתקנו את עצמם וכו'. אבל רוב המין האנושי לא הצליח לתקן את החטא, והטבעי, הנחש, הכניע את האדם, התארה שבעץ הדעת הכניע את הטוב, וממילא התוצאה הקיצונית של הקלקול הזה, של אי ההצלחה הזאת, של החורבן הזה, הייתה מבול עד כדי השמדת העולם והרחבת העולם. אני קורא בדור, נוח. והנה כל אותו הזמן לא חדו לצדיקים וכו'. אבל, וכיוון שנתמלא שעתם של הבריות, שלב א' בדור המבול, 400 שנה אחר כך פלוס מינוס, קצת פחות בדור הפלגה, וכיוון שנתמלא שעתם של הבריות בזמן הפלגה, שפט במידת משפטו, התברך להיות ראוי שיגמר זמן ההשתלות השורשי, ויהיה קיצם של דברים, שיקבע מה שראוי להיקבע בבחינת השורשים, לפי מה שכבר נתגלגל ונהיה עד את הקץ ההוא. נפלא. ואז אני אומר את זה כדוגמה, בכאילו, בשנת 2000, הקדוש ברוך הוא כביכול פותח את החלון בשמיים, ומסתכל שם למטה על המין האנושי, ורוצה לבדוק, רגע, מי תיקן את חטא אדם הראשון? עכשיו, למה הרמח"ל הזה כביכול מבלבל אותנו ביחס לכל מה שלמדנו עד היום? כי לכאורה, לפי זה, הייתה אפשרות, פוטנציאלית, תעזרו לי, לכולם לתקן. כל המין האנושי. למה דווקא אברהם אבינו? תכף נגיע תקופת השורשים שלב ב', מעמד הר סיני, למה דווקא עם ישראל? הרי כולם היו לכאורה פוטנציאל תיקון. אבל אין סתירה בין מה שלמדנו לבין זה. ברור שישראל קדמו לעולם. לכן אמרתי שכאן זה בא מהצד השני. אלא מה שכאן הרמח"ל מתאר זה התוצאה של אותה סגולה. אותה סגולה שנבראה, אותה סגולה אלוהית אנושית שנבראה לפני בריאת העולם, הנקראת ישראל, רק היא יכלה לצאת אל הפועל כמתקנת חטא אדם הראשון. שלב א' אברהם אבינו, שלב ב' ישראל שעמדו על הר סיני, מעמד הר סיני, פסקה זו המתה, נעשה ונשמע וכו'. וכן כמו שאמרנו, שכל מי שהיה במחאות עד אברהם אבינו, לא הייתה אהבה אמינה בכלל, שהוא יוכל לתקן. אלא כמו אותו ילד שהזכרנו באותו שיעור, שהולך על הגדר, כי הוא לא מבין שהוא לא יכול, ואז הוא נופל. אז מעין אותו דבר, כמו הוא הלך לעמים, אתם רוצים לקבל תורה? מה כתיבה? לא מתאים לנו. לכן כל מה שכאן הרמח"ל מתאר, לא סותר את המהר"ל. באמת, הבחירה בישראל היא קדמה לעולם. באמת, ההופעה של הבחירה הזאת הופיעה במעמד הר סיני. שלב א', אברהם אבינו, שנחתמה תקופת השורשים, שלב א', שלב ב'. אבל כל זה בעצם חשף, לא יצר, חשף את מה שידוע מראש. טוב, הקדמתי אולי את המאוחר קצת במשפטים האלה, אבל בטח יש כאלה שחשבו על זה בזמן שאנחנו פה לומדים את זה. בכל אופן, אז הקדוש ברוך הוא, ואז השגיח יתברך שמו על כל בני האדם, וראה כל המדרגות שהיה ראוי שיקבעו בהם האנשים, יקבעו בהם האנשים ההם כפי מעשיהם, וקבעם בם בבחינתם השורשית, והנה כפי מה שהונחו הם, כך נגזר עליהם שהוא מוצאים את הלדות, לפי מה שנקבע בשורש. כפי מה שכבר שואר שהיה ראוי לשורש ההוא. ונמצא שברגע שנחתמה תקופת השורשים, כל התלדות במהות, באופי, בתכונה, בסגולה, לפי אותו שורש. אי אפשר כבר לשנות. לכן אף על פי, כמו שאמרנו, שנראה כלפי חוץ שמהלך הדורות ההיסטורי, כל הדורות זהים, זה לא נכון. תקופה אחת, תקופת השורשים, תקופה שנייה, תקופת הענפים. תקופת השורשים היא התקופה הקריטית. מי יהיה פה אב? מה תהיה התכונה? מה יהיה האופי? מה יהיו היכולות? מה יהיה הפוטנציאל? תקופת הענפים זה פשוט באותה מדרגה של השורש הפוטנציאל. ומי שהוא ענף של שורש קטן, הפוטנציאל שלו קטן. מי שהוא ענף של שורש גדול, הפוטנציאל שלו גדול. האם זה תלוי במעשים שהוא יעשה? לא. כי ענפים הולכים אחר השורש. איך גור יכול להתגייר? אמרנו בואו נשאיר את זה רגע לסוגריים לשאלה בהמשך. יש לי עוד 2 דקות. ואז ונמצאו כולם מינים קבועים בעולם, כלומר לפי, כל אחד לפי שורשו, לפי תכונתו שנקבעה בתקופת השורשים, כל אחד בחוקו וטבעו, ככל שאר המינים שבבריות וניתן להם להוציא תולדותיהם, כלומר כמו שיש דומם צומח חי ודומם לסוגיו, צומח לסוגיו, חי לסוגיו, כך בתקופת השורשים נחתם השורש האנושי, ואז יש לנו אדם לסוגיו. תרף נראה מה היו התוצאות של המבדק הזה, של התקופה הראשונה של תקופת השורשים. ואומנם נמצאו כולם, נו, אז שאגב אנחנו פותח את השמיים במרכאות בשנת 2000, ומסתכל למטה, מה הוא רואה? מה קורה פה? ואומנם, נמצאו כולם לפי המשפט העליון, ראויים להישאר במדרגת האנושיות השפלה, זה מה שקראנו מקודם, האנושיות בשפלותו, שהגיעו לאדם הראשון ותולדותיו מפני החטא, ולא גבוהים מזה כלל, ואברהם לבדו נבחר במעשיו ונתעלה. מי שזוכר, אני הזכרתי את המשפט הזה, שלכאורה המשפט הזה סותר את המהר"ל. כי לפי המשפט הזה משמע שאברהם אבינו נבחר מכוח מעשיו, בזכות מעשיו. ואנחנו הרי דיברנו שברוך הוא בחר בישראל, עוד לפני בכלל שיש עם ישראל, שיש אברהם אבינו, שיש מעשים. זה לא תלוי במעשים. אז יש כאלה שרצו לעשות מזה סתירה וכתבו על זה ספרים. לעניות דעתי זה הפשט. לא צריך לעשות סתירה כשאפשר לתרץ. המהר"ל מדבר על המהות, והרמח"ל מדבר על סדר ההופעה במציאות. אם אפשר לומר בשפה ישיבתית, המהר"ל זה החפצה והרמח"ל זה הגברא, הוא מלמד אותנו איך זה הופיע במציאות. אז המעשים של אברהם אבינו חשפו את סגולת ישראל שנבראה לפני בריאת העולם. טוב, עוד נדבר על זה אולי בהמשך. ואברהם לבדו נבחר במעשיו ונתעלה, ונקבע להיות אילן מעולה ויקר, שורש, כפי מציאות האנושיות, כפי מציאות האנושית במדרגתו העליונה, האנושיות בעילויו, וניתן לו להוציא ענפיו כפי חוקו. ואז, שנת 2000, תרף נראה שלא מדויק, יש מועד ב', ואז נתחלק העולם לעין אומות, 70 אומות. כל אחד מהם במדרגה ידועה, כל עם יש לו את האישיות המיוחדת שלו כעם. אבל החלוקה המרכזית היא בין ישראל ל-70 אומות, ישראל העמים. אבל כולם, כלומר כל ה-70 אומות, בבחינת האנושיות בשפלותו, וישראל בבחינת האנושיות בעילויו. האם האלוהי מכניע או קל וחומר מאיר את הטבעי, או הטבעי מחשיך את האלוהי? מילים יותר פשוטות, האם הנשמה מנהלת את השכל נפש גוף, או הגוף נפש שכל, הם מנהלים את החיים ואומרים לנשמה אין צורך בך להתראות. והנה אחר העניין הזה נסתם שער השורשים. לא מדויק, כי תכף נראה שמחל אומר שהתחיל מועד ב' והתחיל הגלגול, תנו לי עוד הערכה עוד כמה דקות, והתחיל הגלגול וההנהגה בענפים, כל אחד לפי עניינו. ונמצא, הנה המשפט שאמרנו כמה פעמים, שאף על פי שלכאורה נראה ענייננו עתה ועניין הקודמים שווה, זה נראה שההיסטוריה בשלב הזה של המין האנושי וההיסטוריה בשלב עד חתימת השורשים, עד חתימת תקופת השורשים היא אותה היסטוריה, זה לא נכון. באמת איננו כך. אלא עד הפלגה היה הזמן שורשי האנושיות, ונתגלגלו הדברים בבחינה זו, וכשהגיע קצמן זה, נקבע הדבר כפי המשפט, והתחיל זמן אחר שהוא זמן הענפים, שעודנו בו אתה. ומרוב טובו וחסדו, התברך, גזר ונתן מקום אפילו לענפי שאר האומות, כלומר לא עם יכול לעבור להיות עם ישראל, אלא רק פרט יכול לעבור להיות חלק מעם ישראל, אז יש ענפים יחידיים שיכולים להתחבר אל השורש הישראלי, כפי הגמרא, מזלי יואב ובסיני. ומרוב טובו וחסדו, התברך, גזר ונתן מקום אפילו לענפי שאר האומות שבבחירתם, כלומר גרים, שבבחירתם ומעשיהם יעקרו מעצמם משורשם, כי מזלי אוהבו, ויוכללו בענפיו של אברהם אבינו אבשלום אם ירצו. לכן הוא נקרא אב המון גרים, אב המון גויים. נכון, אחד מתגייר נקרא יוסי בן אברהם. והוא מה שעשה, הוא התברך שמו לאברהם אב לגרים, ואמר לו, ונברכו בך כל משפחות האדמה וכו'. ואולי אם לא ישתדלו בזה, ישארו תחת אילונותיהם השורשים כפי עניינם הטבעי, כלומר כאומות העולם. עוד קטע אחד כבר שאלות, וצריך שתדע שכמו שכלל תולדות האדם מתחלק לאילנות שורשיים וענפיהם עמהם, כן, כל אילן ואילן בפני עצמו, טוב נדלג על זה רגע, ואומנם, ענפי אילנו של אברהם אבינו, מי הענפים של אברהם, הכוללים, אינה הם עד 60 ריבו, שהם אותם שיצאו ממצרים, ונעשית מהם האומה הישראלית, ולהם נחלקה ארץ ישראל. זהו. וכל הבאים אחריהם נחשבים פרטים לתולדות הכוללים האלה. והנה לאלה ניתנה תורה, התורה. ואז נקרא שעמד אילן זה על פרקו. עכשיו מועד ב' של תקופת השורשים. ואולם חסד גדול עשה הקדוש ברוך הוא עם כל האומות שתלה דינם עוד עד זמן מתן התורה. עוד 448, איך זה? יום כיפורים זה פסק הדין, או נקרא זה גזר הדין, ושן הרבה זה ביצוע הדין או משהו כזה, פסק הדין וגזר הדין. כן, אז הקב"ה הוא העריך עוד כ-500 שנה את תקופת השורשים, תלה דינם עוד עד זמן מתן תורה, והחזיר התורה על כולם שיקבלוה, רוצים לקבל תורה, מה כתיבה, לא תרצח, לא מתאים לנו וכו'. ואם היו מקבלים אותה כאילו, כאן אומרת כאילו נכונה, הם לא ישך שיקבלו אותה, זה לא במדרגה הזאת בכלל, אבל תיאורטית. ואם היו מקבלים אותה, עדיין היה אפשר להם שיתלו ממדרגתם השפלה, אבל היות ולא רצו, לא, מה כתיבה, לא תרצח, לא תגנוב, לא מתאים, כיוון שלא רצו, אז נגמר דינם לגמרי, נחתמה תקופת השורשים במעמד הר סיני, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן, מכוח זה ישראל שקיבלו תורה, כל זה מכוח אברהם אבינו, ונסתם השער בפניהם סיתום שאינו פתיחה, נחתמה תקופת השורשים סופית, ואך זה נשאר לכל גוי כפרט, אם הוא רוצה להתחבר כענף לשורש הישראלי, כי אם מזלו היה בסיני, ואך זה נשאר לכל איש ואיש מן הענפים, בפרטיהם שיתגייר בעצמו, ויכנס בבחירתו תחת עיננו של אברהם אבינו. טוב, תכף נגיע לעולם הבא. כן. חבר'ה, רגע, ברור? מה, דיברתי כל הזמן וזה לא היה ברור?
ברור.
מה לא ברור? דניאל, מה לא ברור?
אני יכול להתחיל.
בוא, אני אעזור לך, תגיד לי כן ולא. אדם הראשון בגן עדן היה במדרגת אלוהי כמעט מוחלט? כן. חטא אכל מעץ הדעת, האלוהי והטבעי התערבב? יפה. סולק מגן עדן לעולם הזה, כי בעולם הזה זאת המדרגה שמתאימה לאלוהי והטבעי? מצוין. עכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן בעולם הזה אפשרות לתקן באופן מסוים את החטא. לא לבטל את הנחש לגמרי, את הרע שבעץ הדעת לגמרי, ולחזור אל הטוב האלוהי המוחלט, זה יהיה בעולם הבא. אלא לתקן באופן יחסי, האם הממד האלוהי הוא האני העצמי, והטוב, סליחה, זה הטוב העצמי, זה אני עצמי, והרע זה המעטפת. אתם זוכרים את הציור אחרי חטא העגל? אז האם יש כאן סגולת ישראל, אבא שבבן, והבן שהבן הוא מבחוץ, ואז האבא שהבן הוא כל הזמן מאיר את הבן שבבן, מאיר באלף, בסדר? או אפשרות שנייה, שבאמת, היות ואחרי שאדם הראשון חטא וסולק לעולם הזה, אז יש לו שתי בחינות באני, אז השאלה איזה אני יגבר פה? האם אני האלוהי יגבר או אני הטבעי יגבר? הקב"ה הוא נתן זמן היסטורי, פרק זמן היסטורי, למבחן הזה, למבדק הזה. הזמן הראשון היה שנת 2000. שנת 2000, הקב"ה הוא בודק מה הוא רואה, רק אברהם אבינו הצליח להגיע למצב של תיקון יחסי, שהאלוהי הרוחני מאיר את הטבעי, כל שאר העמים, הטבעי מחשיך את האלוהי. יפה, נתן הקב"ה עוד פרק זמן, עוד מועד ב', עד מעמד הר סיני. ועוד 443 שנה, נראה מי יצליח להאיר את הטבעי. שוב כישור מוחלט, אף עם או אף אדם לא תיקן. ואז הקדוש ברוך הוא חתם את תקופת השורשים, ואז הופיע החילוק שבין ישראל לעמים באופן סופי, תחילת החילוק בזמן אברהם, סוף החילוק מעמד הר סיני ונתינת התורה, ואז נחתמה תקופת השורשים, ואז קיבלנו בעצם חלוקה של שני סוגי אדם, ישראל ושאר העמים, ש-70 העמים יש גם ביניהם חילוקים, אבל לא במהות, שהחילוק העקרוני הוא שעם ישראל זה אנושיות בעילויו, כלומר האלוהי מאיר את הטבעי, במהות, אבא שבבן לפני בן ובן, וכל הקלקולים של הבן שבבן חיצוניים, ואנושיות בשפלותו, זה אומות העולם, זה שאבא שבבן והבן שבבן, שניהם חלק מהאני העצמי של האדם. ואז כל הענפים, כל התולדות של שני סוגי האדם האלה, יהיו לפי התכונה של השורש. ולכן כל יהודי הוא שייך בעצם למדרגת ישראל שעמדו על הר סיני, ישראל שקיבלו תורה, למדרגת אברהם אבינו. כל גוי שיוצא מאומות העולם, הוא שייך למדרגת הגוי, אנושות בשפלותו. גוי פרטי יכול לעבור אל השורש? כן, כגר פרטי. למה? כי מזל היה בסיני. כי המזל שלו, יש לו איזה מקור לשורש הרוחני הישראלי. אבל עזבו את הגר, גר, שימו אותו בצד כרגע. כל החשבון הכללי הזה, הוא ברור. ולכן אף על פי שנראה מבחינה היסטורית, שאנחנו חיים עכשיו באותה תקופה, כמו לפני 4,000 שנה, זה לא נכון. לפני 4,000 שנה היינו ב-1776 לבריאת העולם, עדיין הייתה תקופת השורשים. ועדיין, באופן תיאורטי, הייתה אפשרות לכל אדם שחי באותה תקופה, להיות אבא לכל הענפים שיופיעו בהמשך הדרך לפי ערכו. מה לא ברור? אני מסביר ממש ברור. התולדות הן מעין השורש. אותה תכונה שיש בהורים שלך, יש גם בך. יפה. אז הענפים זה התולדות, והשורש זה האבא, ואז נחלק העולם לישראל ואומות העולם, ולכן כל התולדות, כל הבריאות, כל העמים, כל הילדים, נקרא זה ככה, שיוצאים מישראל, יש להם את התכונה של ישראל, כל הילדים שיוצאים מאומות העולם, יש להם תכונה של אומות העולם. חבר'ה, אני מסביר ברור, מה לא ברור? לא ברור? אין לי מילים יותר להגיד. שאלות על זה, בבקשה.
אמרתי שלפי
הרמח"ל לכאורה שכל המין האנושי יכל להיות בעצם עם ישראל. יכל לתקן את החטא של האדם הראשון, כלומר לגלות אנושיות בעילויו. אז לכאורה יש כאלה שרוצים להגיד שיש מחלוקת בין הרמח"ל לבין המהר"ל. כלומר, כל מה שלמדנו עד עכשיו הוא לא נכון, והנה יש לנו את הרמח"ל. שבמה ישראל נבחרו, במעשיהם. נו, אז איך אפשר לקחת את כל מה שלמדנו עד עכשיו לזרוק לזבל, חס ושלום? ראינו שזה לא רק מקורות, זה סברה פשוטה, סברה ישרה. אין צורך לעשות מחלוקת. המהר"ל מדבר על המהות, ולכן לא הייתה הווה אמינה בכלל, שחוץ מאברהם אבינו מישהו יתקן את האדם הראשון באופן יחסי, וגם במעמד הר סיני לא הייתה הווה אמינה אפילו. שאומות העולם יגידו כן, שהקדוש ברוך הוא אומר להם אתם רוצים תורה. אז המהר"ל דיבר על המהות, בכאילו הם שייכים לזה, והרמח"ל סיפר על המציאות שהקדוש ברוך הוא רצה להוכיח לאומות העולם שהם לא שייכים. אז הנה בבקשה, רק אברהם אבינו הצליח, והנה רק מעמד הר סיני, רק ישראל קיבלו תורה לאחר מעמד הר סיני. זהו, מה קשה רבותיי? מה? כמו רבי מאיר רבי יהודה כזה, בדיוק. נגלה בהמשך, בסוף שנה אתה תגיד לי משפט, נפל לי הסימון. מה הסימון? כל בניין אמונה, שתי מילים, ארבע מילים. רבי מאיר רבי יהודה, זהו. זהו. דניאל, בסדר או לא? לא, לי זה ממש מובן. מה לא ברור, נו? נועה.
שמעת את העניין של שורשים של ענפים, אבל עכשיו, האם אפשר לומר שהשורש שלנו זה מדרגת הר סיני, מסולת ישראל?
השורש שלנו היא המדרגה שנבראה לפני בריאת העולם הנקראת ישראל, שאנחנו צריכים ללמוד מהי המדרגה, זה השלב הבא, זה מהדף הבא, מי אנחנו בעצם. המדרגה הזאת הופיעה בשלב הראשון אצל אברהם אבינו, בשלב השני מעמד הר סיני, ואחר כך קיבלנו תורה כדי לחשוף את המדרגה הזאת.
עם אדם הראשון, עם השורש שלנו, עם הסגולת ישראל.
אותה סגולת ישראל הייתה כבר גנוזה באדם הראשון. כלומר, אדם הראשון שהוא תמצית המין האנושי, אפשר לומר, כלל שתי סגולות. הסגולה של המין האנושי והסגולה של עם ישראל. בסדר? כן. ואז הוא יכול להיות שורש במדרגת העולם הזה. אבל במדרגת העולם הזה. בוא נדבר במושגים מאוד פשטניים, בסדר? אדם הראשון בגן עדן רק נשמה. אדם הראשון בעולם הזה נשמה בגוף. התיקון של הנשמה בגוף, שהנשמה מאירה את הגוף, זה לא תיקון שאין גוף ויש רק נשמה. זה לא אותה מדרגה. התיקון של אדם הזה, ש, 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 של עם ישראל בעולם הזה, זה לא אותה מדרגה שאדם הראשון בגן עדן לפני החטא. לזה נגיע, נראה בהמשך, לעולם הבא.
אבל אם אנחנו מחיימים פה,
את האבות זה השורש, הייתי אומר, ההיסטורי שחשף את השורש הרוחני שנברא לפני בריאת העולם.
כן, אבל השורש הזה בעצם היה בכולם.
לא, זה כבר מה שאייל שאל לפני כמה ימים. ואז אני עניתי שבעצם יש כאן זרם תת-קרקעי שזורם מתחת לפני השטח, והוא יכול להופיע רק כשיופיע אברהם אבינו, ורק כשיופיע מעמד הר סיני. כן. לכאורה, כל זה לכאן אמרתי כאילו כמה פעמים. בכאילו כולם יכולים לתקן. בוא ניתן דוגמה, בסדר? אדם הראשון קלקל. סולק הגיע לעולם הזה, ועד הקדוש ברוך הוא עושה ריצת מרתון 2,000 שנה. כמה עומדים במרוץ? כל מי שרוצה. כל המין האנושי. בסדר? ואז בריצת מרתון הזאת כולם רצים. עכשיו בוא נראה מי יגיע ראשון. או לאו דווקא ראשון, מי יגיע נגיד ל... גבול מסוים שהוא יקבל את המדליה. יפה. תיאורטית, כולם היו יכולים להגיע לשם. תיאורטית. אבל זה לא נכון. עכשיו אנחנו מתחילים למהר"ל. כי ברמה המהותית הם לא שייכים להגיע ראשון. זה כמו שתגיד שאחד שמעולם לא רץ מרתון, הוא יגיע ראשון למרתון. מה זאת אומרת? זה לא רלוונטי. לא שייך. אין לו את היכולת, אין לו את התכונה, אין לו את האופי. לכן כל החשבון הזה של תקופת השורשים, זה חשבון היסטורי נכון, אבל ברמה הרוחנית, זה בכאילו היה אפשרות שלא רק אברהם אבינו יגיע. בכאילו, לכאורה זה מיותר. וזה חז"ל אמרו במילה ראשית. בראשית בישראל ברא אלוהים. כלומר, כל מה שאתה רואה, 10 דורות מאדם עד נוער, ועוד 10 דורות מנוח ועד אברהם, וכל מה שאתה תלמד על תקופת השורשים, ומעמד הר סיני ברוך הוא הלך לשאול אותם רוצים תורה, כל זה בכאילו. למה? כי בראשית אין ראשית אלא ישראל. אז ישראל קדמו לעולם. אז הבחירה בישראל היא לא תלויה במעשים. אז מה שכאן אומר הרמח"ל, אברהם נתעלה במעשיו. כלפי חוץ ככה זה נראה. אבל המעשים שלו הוא תוצאה של האישיות שלו.
אבל המסקנה של הרמח"ל זה בעצם אותה מסקנה של המערד.
נכון.
אז איך זה יכול להיות שכביכול באב אמינא, הוא דיבר
כאילו... בכאילו. כאילו.
כן, אבל זה בכאילו
הזה, אבל... אביתר, תעשה איתי חסד, בסדר? תגיד לי, אם אתה עכשיו תעלה כאן על הסטנדר, תעמוד כאן על הסטנדר ותעשה קולות של קוקוריקו. זה אומר שאתה תרנגול? וגם אם תהיה פה שנה שלמה ותעשה קולות של קוקוריקו? וגם אם תתחפש, תחפושת מושלמת של תרנגול? אתה לא תרנגול. למה לא? כי אין לך אישיות של תרנגול. כלומר, גם אם אתה תתפקד תפקודים תרנגוליים, למשל לפחות לעשות קוקוריקו, להטיל בצל לא נראה לי שיהיה לך, אבל לפחות קוקוריקו, זה לא אומר שאתה תרנגול. זה אומות העולם. אומות העולם עשו קוקוריקו כאילו הם שייכים לאנושיות בעילויו. זה לא עניינם, זה לא מהותם, זה לא תפקידם, זה לא רצון השם מהם. הם בסדר גמור גם אם לא, למדרגתם. אתם שייכים לפיתוח העולם הגופני, הנפשי, השכלי. מספיק, די. אתם זוכרים אשר בחר בנו? בואו נחזור רגע לאשר בחר בנו, עכשיו זה יהיה ברור. אני קורא שוב. עמוד 12, שורה רביעית, מקור 4 שורה רביעית, בחירה עליונה של הקדוש ברוך הוא בישראל, בחירה עליונה היא זו, מתוך הכרה של סגולת הוויה מיוחדת באומה זו, המכתבת, עושה אותה חטיבה, כמו שאמרנו, לכתוב את העץ, את הקרש מהעץ, בייחוד מכל העמים, אשר הם, כל העמים, ראויים להשתמש בשימושים אחרים של סגולת האדם. עוד פעם חוזרים לפה. סגולת השכל האנושי, סגולת מוסרו, סגולת חושו להדין ליופי בתפארת החושים, בקיצור, סגולת השכל הנפש והגוף, החוכמה, המוסר והאסתטיקה, אבל לא בסגולה העליונה האלוהית, בסגולתה של תורה. חבר'ה, 3:15 כבר אחרי. יש לכם שיעור. אבל מה עם השיעור? אני בעד להמשיך מחר. איך אתם רוצים? טוב, שאלה קטנה, חנאל. כן. דרך אגב, עוד לא סיימנו מה התפקידם של אומות העולם. לפי זה יוצא שכל מדרגת אומות העולם היא מדרגה מיותרת לחלוטין. לכאורה לפי זה, היה צריך, הקדוש ברוך הוא, לבחור רק בישראל ואחד ושלום להמית את אומות העולם, וזהו, יש לקדוש ברוך הוא רק עם ישראל בעולם, אז למה צריך לנושות עכשיו? עוד לא סיימנו, אנחנו באמצע הדרך פה. טוב, אני מציע, בואו, אני לא רוצה לפגוע בשיעור אחר. נעצור פה, מחר אנחנו מסכמים את הרמח"ל הזה.